שלום לכם, אמא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי, אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום רן כהן.
שלום רינה.
יום אחד
רינה זה גם השם של אחותי הצעירה, אז
כן,
מאוד אוהב את השם הזה.
יום אחד גיליתי שיש לנו יום הולדת באותו יום, ואז באתי אליך ואמרתי לך, תקשיב רן, שנינו 20 ביוני. ואז אמרת לי, כן, ההבדל הוא שאני מנחש שזה 20 ביוני, אני לא לגמרי בטוח.
כן, כי זה סיפור נורא נחמד, אני לא יודע אם יש לי זמן לספר אותו, אבל רוב הבנים בעיראק, ההורים שלהם היו כותבים את יום ההולדת שלהם על הדף הראשון של ספר תפילה, וככה עשה גם האבא שלי. כתב, ראשון נולד, אליהו, זה אחי הבכור, תאריך זה וזה, 1928. אחריו נולדה בת, הוא לא כתב אותה. אבא שלי היה משכיל, בוגר האליאנס, באמת עבד עם הצרפתים והבריטים. את הבת הוא לא כתב. אחרי הנולד, אחי יעקב, זכרונו לברכה, כתב, נולד יעקב פואד, תאריך זה וזה, 1934, כנראה, גם זה לא בטוח. אחריו, גם נולדה בת.
לא רשמת.
גם אותה הוא לא כתב. לראשונה קראו אספרנס, ולשנייה קראו פלורנס, זה משמות כאלה צרפתיים. יהודי עיראק מאוד מאוד התגאו okay. בקשר לצרפת. אבא היה בוגר אליאנס, אז זה מאוד
איך
דיבר.
איך קראו לו?
יצחק, יצחק כהן. הבן שלי קראו אל שמו. ואחריה נולדתי אני, כתב, נולד סעיד, תאריך זה וזה, 1938, כנראה. טוב, הוא שמר את הדף הזה כל החיים, עשה בר מצווה לאליהו, בר מצווה ליעקב, אני ברחתי עוד לפני הבר מצווה, מאחר וברחתי מעיראק, מאחר והאחים שלי היו פעילים במחתרת הציונית, ועל אחי הבכור נגזר גזר דין מוות, אז הוא תלש את הדף שלא יחפשו אותו, כי הוא ברח בינתיים לישראל, ושם אותו איפשהו באיזה חור בקיר בבגדד. עד היום הפתק הזה שם. עכשיו, אני מגיע לקיבוץ, אומרים לי, מתי נולדת?
איזה קיבוץ?
גן שמואל. אז ילדי הקיבוץ חגגו כל שנה יום הולדת, אני לא יודעת אפילו מה זה. מתי נולדת? אני אומר, למה? כי רוצים לעשות לך יום הולדת. אני אומר, מה זה? אומרים לי, כן, כל מי שמגיע לבר מצווה, עושים עליו שיחת קבוצה, בודקים אם מגיע לו לקבל את סמל הקבוצה, ועושים מסיבה. אבל צריך קודם כל לדון, מתי? אני אומר, לא יודע.
וואו, איך זה יכול להיות? בן כמה היית אז?
הייתי בן 11 וחצי, 12. אבל איך זה יכול להיות? אמרתי, לא יודע. אף פעם לא חגו לי יום הולדת. ואז למזלי, כעבור כמה חודשים, הוריי עלו לארץ, נסעתי להם לעכו, הם גרו בשיקון 3, בדירה של הדיור הציבורי בעכו, שאלתי את אמא, מתי נולדתי? זה היה בנוכחות אחי יעקב, שבינתיים ריצה שנה בכלא בבגדד, ובעצם די ערק מעיראק לישראל, הגיע גם הוא לגן שמואל, ואחרי זה הוא היה בקיבוץ ברעם, ואז הוא הגיע גם לפגישה הזאת עם ההורים, לדעת מתי יום הולדת שלי. אמא אומרת, אני זוכר שנולדת שבועיים אחרי שבועות, ככה אמהות מזרחיות זוכות את הגיל של הילדים שלהם, לפי חגי ישראל. טוב, הסתכלתי שבועיים אחרי שבועות, יצא לי 20 ביוני. אמרתי, אני ב-20 ביוני. איזה שנה? אמא אומרת, אני חושבת 1938. יעקב על ידה אומר לה, לא, אמא, רן לא נולד ב-38, ב-39. איך זה יכול להיות? הוא אומר, את זוכרת באיזה בית הוא נולד? בבית ההוא, בשורג'ה? זה אומרת, כן. אז הוא אמר לה, שם היינו ב-1939, לא ב-38. טוב, אני למי אני אמין? לאח שלי, לאמא שלי, היא ילדה אותי. חזרתי לקיבוץ שמח וטוב לב, אמרתי, נולדתי ב-20 ביוני 1938. ואז כל החיים חגגתי 38. עד מתי? עד שסדאם חוסיין ירה את הסקאדים שלו על תל אביב ורמת גן, ואז הזמין אותי לטלוויזיה, לרעיון אותי על עיראק ועל הבריחה ועל הכל, עשו עליי תחקיר, לא יודע איך הם הגיעו.
מי, איזה טלוויזיה?
זה הבא, אני חושב שזה היה עוד ירון לונדון, או
נו.
גבי לא זוכר מי, עשו עליי תחקיר, אמרו לי, שמע, אתה לא נולדת ב-38, נולדת ב-39. טוב, אז מה זה כבר משנה? בתעודת זאת...
הרווחת השנה, אבל.
אבל בתעודת זאת כתוב 38, עד היום. וזה התאריך שגם אמרתי לך.
זה התאריך. תגיד,
תאריך בערך.
איך ילד בן 11 עוזב את הבית?
תראי, האמת, את זה בדיוק מה שכתבתי בספר שלי, סעיד.
שאגב מומלץ מאוד מאוד.
האמת, תעידי, את קראת אותו, שזה לא סיפור הגבורה שלי, זה סיפור הגבורה של האמא שלי. אני חושב שזה סיפור הערצה לאמא שלי. אין לי, עד היום, כשאני מרצה על הסיפור הזה, אני בעצם מהלל את דרכה של אמא. כי בעצם מה קרה? יום אחד אחרי ש... המחתרת הציונית הצילה את יהודי עיראק ובגדד מקליה. זה היה ב-14 למאי 48, יום ההצהרה על הקמת מדינת ישראל. הערבים, הפרו-נאצים, רצו לעשות ממש שמד ביהודי עיראק. המחתרת הציונית ובהם אחי הבכור, אליהו, היו כבר חמושים, לפחות 600 לוחמים חמושים. בכלי נשק, אימו על ממשלת עיראק, שאם יונה רע ליהודי אחד, בגדד תשרף. והם הכינו לשרוף את בגדד. באמצעים, לא אדבר את זה עכשיו, אבל הכינו את הכל, ואנחנו מתחבים אצל הדוד שלי, אח של אמא שלי, בשכונה שקורא לבבא שרגי בעיראק, עד היום אני אגיע לבגדד,
אתה תזכור?
אני אלך לשם, בטח. התחבנו שם, ההורים, כל המבוגרים נכנסו עמוק מתחת לאדמה, לשמוע בגלים קצרים את בן גוריון מכריז, לפיכך התכנסנו. אני לא הבנתי מה כל המבוגרים נכנסים לתוך המרתף. עניין אותי מה קורה ברחוב, ואני פותח את החלון אל הרחוב, ואני רואה פינת הרחוב עומדת ניידת משטרה עיראקית, לא נותנת לאף ערבי להיכנס לשכונה היהודית. כי פחדו שהמחתרת תשרוף את בגדד. הדבר השני שאני רואה, ואני מודה שהתמונה הזאת עד היום, גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מתרגש, אני רואה את האח שלי, בן 19, 19 וחצי, מסתובב ברחוב הראשי של בגדד, עם אקדח שלוף מעל ראשו, אליהו, מסתובב עם אקדח שלוף מעל ראשו, לימים, הוא היה בן מקימי 8200, והיה משנה לראש המוסד, הוא לצערי נפטר לפני שנתיים.
באמת?
ממש בגיל 93, אח, ממש אח שהוא אבא, שהוא סמכות לכל דבר.
אז רגע, בוא לפני זה, עד האירוע הזה, איך הייתה הילדות בעיראק ובגדד? מה אתה זוכר?
תראי, הילדות הייתה מאוד, הייתי אומר, מצד התנאים,
כמה אחים הייתם?
היינו 3 אחים ו3 אחיות. שלבסוף גם הם עלו לארץ עם ההורים. אני הייתי הבן השלישי, בסך כל החיים שלי היו טובים. אבא עבד, הסתכל.
מה הוא עשה?
הוא היה עובד די בכיר ברכבות בעיראק, שאותם בעצם ניהלו בעיקר הבריטים והצרפתים, והוא ידע צרפתית ואנגלית. הוא עבד איתם, הוא היה אחראי על הספקת חומרים, לפסי הרכבת ולרכבות. הוא היה כנראה בתפקיד די בכיר, כי שנה לפני שברחתי.
והייתם דתיים?
היו מסורתיים, כמובן. אבא היה עושה הכל לפי המסורת הדתית, כל ערב שבת, עושה את הקידוש, שר את אשת חיל לאמא.
הם היו זוג אוהב, ההורים שלך?
היו זוג מאוד מאוד, איך להגיד, הומוגני. סתו ידע את תפקידיו, ידע את תפקידיה, וזה זרם נהדר, 3 בנים, 3 בנות, היא בעצם ילדה 8, רק 2 נפטרו כשהם היו תינוקות. אבל הבית מאוד זרם, מאוד, מאוד, מאוד פעל יפה, לטובת כולם. ובאמת מי ש... אני חושב שהיה ביניהם איזה מין הומוגניות, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. איזה מין הבנה,
התאמה
והבנה, בכלל אבא בחר את אמא, איך? כולם היו הולכים על השטחנים. אבא הלך ברחוב הראשי של השכונה היהודית בבגדד, ואמא הלכה מולו, ראה אותה, התלהב ממנה, והתחיל לחזר איפה היא נמצאת, שלח את הוריו לבקש את ידה, וככה בעצם זה הסוג של אהבה.
כן.
וגם היא ראתה אותו ואהבה אותו, וככה הם התחתנו, וככה קיימו את כל החיים שלהם.
אז רגע, אז, ואז מגיע האירוע הזה, ואז מה? ואז אתם...
זה, ואז האירוע של ה...
של, של ראית את אח שלך מסתובב עם אקדח.
כן, 14 במאי 48. והיהודים ניצלו, אבל משטרת עיראק ראתה יהודים חמושים בלב בגדד. צריכה לחפש אותם, נפל לידי הנער, שבכלל בהתחלה חשדו שהוא קומוניסט. היכו אותו, התעללו בו דברים נוראים, שיגלה מי חברה בתנועה הקומוניסטית. אבל הוא אמר להם, לא קומוניסט, לא קומוניסט. בסוף, כדי להציל את עצמו, הוא אמר להם, אני לא קומוניסט, אני ציוני. ציוני היה פחות
חמור.
נורא, ופחות חמור מלהיות קומוניסט. איזה ציוני, פליק, פלק, קיבלו עליו סיגריות, מסכן עבר, התעללות איומה ונוראה כנראה, ו... בסוף, כדי להוכיח שהוא ציוני, הוא גילה להם מי,
החברים,
מי החברים שלו בקבוצה הציונית, שביניהם היה אחי השני, יעקב.
Okay.
זיכרונו לברכה, הוא קבור פה בזיכרון יעקב, שלימים באמת ישב בכלא, בחדרי עינויים, אבל צריך לסיים את הכלא בעזרתה של האמא שלי, באמת בגבורה שלה. היא פשוט שחדה את כולם, לדעתי שחדה גם את השופט. בבקשיש, בעיראק היה אפשר לשחד את כולם. היו, אני מודה שהיו ימים בחיי הפוליטיים בישראל שפחדתי שאנחנו מדרדרים לשם. אני מקווה שניצא
מי. אתה עוד היית שם?
ודאי.
ועד באו לקחת... ורדע, אתה היית ילד ועצרו אותך שלך.
כן, באו לקחת אותו בשלוש לפנות בוקר, כשאליהו היה בחדר, בכניסה, בחדר מצד שמאל, שם היה נשק, כל חברות ההדרכה
שלו,
הם לא נכנסו, כי באו לחפש את יעקב. לקחו את יעקב, הכניסו לו אגרוף בגב, ולקחו אותו על חדרי עינויים. היחידה שרצה אחריו, ואמרו לו, נוציא אותך. זה אמא. והיא מוציאה אותו, היא מצילה אותו. היא באמת מצילה אותו. וזה, אני מודה, שאיר עליי רושם אדיר, ונשארתי בן יחידי בבית, כי אחי הבכור אליהו הסתיר את כל ה... את כל הנשק ואת כל מה שהיה, כדי שלא לא יבואו למצוא את זה, הסתתר בעצמו כחודש במקום מקומות מסתור, וברח לישראל דרך איראן, דרך אותו בית כברות בטהרן, שבו אני הגעתי כעבור כמה
רגע,
חודשים.
רגע, אז אח אליהו ברח, אליהו ויעקב יצא מהכלא.
ויעקב
מהכ...
בכלא.
הוא בכלא.
הוא עדיין בכלא, הוא נדון לשנה, לדעתי אחרי שאמא שחדה גם את השופט, נדון לשנת מאסר, היא לא ויתרה עליו, רינה, היא לא ויתרה עליו אף יום. כל יום הייתה קמה בבוקר, מתלבשת כמו מוסלמית, עם הבעיה כזאת, ומרעלה, ידעה לדבר מוסלמית יותר טוב ממוסלמיות, והייתה הולכת למצוא אותו, למצוא אותו, בכלא, ביחודי עינויים, אצל השופטים, את כולם. הייתה מגלה בכל, בדרכים לא דרכים, איך מעבירים אותו ממקום למקום, והייתה ממתינה לו במקום שאליו הוא מגיע, משחדת את הסוהרים, וקוראת לו, יעקב פואד, פתאום הוא רואה את האמא שלו מטר על ידו, מעבירה לו כסף, אוכל,
וואו.
מחבקת אותו, טוענת אותו בעוצמה של אהבה, שהיא מספיקה כדי שהוא יחזיק מעמד, בכל העינויים שהוא עבר, שהוא עבר עינויי תופת, נוראים, והיא הצילה אותו, במה שהצילה אותו. אז אחי הבכור ברח מגזר דין מוות. אחי השני בחדרי עינויים, ויום אחד היא חוזרת הביתה מלמצוא את יעקב, ואני אומר לה, אמא תדעי לך שגם אותי ייקחו. האמת שהאחיות שלי הצבנו אותי, פתאום נשארתי שומר על האחיות שלי. שלוש אחיות צעירות הצבנו אותי. אמרתי שתדעי לך שגם אותי ייקחו. ואז היא אומרת לי בערבית העיראקית שלה, וי אבל, מה עשית? אוי ואבוי, מה עשית? ואני מגלה לה שהייתי בשלוש פגישות סודיות של ילדי המחתרת הציונית. ואז היא אומרת, היא לא מאבדת, היא לא מאבדת השתונות, היא אומרת לי, תשתוק, אל תדבר עם אף אחד. אחרי כמה ימים באה אליי, אומרת לי, סעיד, אתה מוכן לברוח לישראל? אני אומר לה, כן, נו מה, יש לי אח על מזרח דין מוות על ישראל. השני בחדרני, ואפילו הספקתי לראות אותו, את יעקב, בביקור אחד ויחיד שעשיתי בכלא לפני שברחתי, ראיתי את העיניים המבריקות שלו מאש של להבה, של עוצמה, ואני בוכה והוא מחבק אותי, והוא אומר לי בלחש לאוזן, אתה רואה את כל הסוהרים האלה מסביב, לא יעזור להם כלום, אנחנו נגיע לישראל. ככה הוא טוען אותי.
ככה הוא אמר לך בכלא, הוא.
בכלא, הוא מעונה. אבל בכלא הוא מלא אמונה, ואני יוצא משם כמובן מאוד נרגש, מאוד... עם איזו עוצמה אדירה בלב, עליו ועל המעמד, ואז אני מגלה לאמא שלי שאני הייתי בשלוש פגישות של המחתרת הציונית, של ילדי המחתרת הציונית, לא הייתי בשום פעולה, כן. היה סתם שלוש פגישות, אני יכול לתאר מה היה בהם, אפילו באחד עמדנו שיר בעברית, זה השיר היחידי בעברית שאני לא זוכר, את כל השירים אני מכיר בעל פה, אבל לא זוכר מה זה היה. ואז היא לא מאבד את השתונות, אחרי יום היא באה אליי, אומרת לי, סי, אתה מוכן לברוחה לישראל? אני אומר לה, כן. אז היא אומרת, טוב, אל תדבר, עוד מעט אני אגיד לך, עוד כמה ימים אני אגיד לך מה יהיה. אחרי כמה ימים...
אבל למה אמרת כן? כי... לא פחדת... לא, להתנתק מההורים שלך?
כולן ידעתי שהייעוד שלנו מאיתן, מאחי הבכור, ומיעקב, שכולנו עכשיו פועלים למען הגעה לישראל.
גמרנו, אבל אתה ילד קטן.
כן, אבל גמרנו עם עיראק.
להיפרד מההורים?
הזיכרון הראשון שלי בחיים זה הפרהוד, זה 1941, בתור תינוק כמעט. תינוק, לא כמעט. והזיכרון השני שלי זה הזיכרון הזה שהאחים מעונה, והאחי הגדול בגזר דין מוות. מה שישאר בעיראק? היה ברור שאני צריך לברוח, ואני אומר לה, כן, גם אליהו כבר היה בישראל, ידעתי. אז אני נוסע בעצם, אני בורח לאליהו.
נכון.
ואז אני אומר לה, כן. ואז בכבור ממש כמה ימים, היא מוציאה אותי בבוקר, לבוש עם בגדים ונעליים, כמו לבית ספר, בית ספר אליאנס שבו למדתי, ובאים שני מבריחים של המחתרת הציונית, ולפני שהיא מוסרת אותי לידיהם, לוחשת לאוזן שני דברים, אחד היא אומרת לי, סעיד תזכור, לאליהו בישראל קוראים איתן, היא לא אומר איתן, איתן. ואני לא יודע אף מילה בעברית, ואני הולך בוקר, צהריים וערב, ואני אומר לעצמי, 4.5 חודשים רינה. אני אומר לעצמי, איתן, 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 אני חייב לזכור.
שזה השם שלו.
שזה השם שלו בישראל.
שכבר לא שומעים לו אליהו.
ואני מגיע לישראל.
רגע, היא לחשה לך שני דברים, זה.
והדבר השני אומרת לי, אבני לדחף. בן שלי, אל תפחד. ואני, וואו. רינה, נשבע לך, מאחר את מכירה אותי גם מהחיים הפוליטיים, כל חיי הייתי בטוח שהיא אומרת לי, אל תפחד כי אתה בורח. עד שהוצאתי את הספר, ואז אלי אמיר ויהושע סובול אמרו לי, רן, אתה לא מבין, היא לא אמרה לך, אל תפחד מהדרך. היא אמרה לך, אתה עושה דבר נכון וצודק. וכשאתה עושה דבר נכון וצודק, אל תפחד לעולם. ככה הייתי בקיבוץ, ככה הייתי בצבא, ככה הייתי במלחמות, ככה הייתי בפוליטיקה. לא פחדתי אף פעם. כי אמא שלי אמרה לי, אבני לדחף.
והיה קשה להיפרד ממנה?
היה, היא גייסה את כל עוצמות כוחותיה, כדי לא לבכות.
היא עזמה את הפרידה, כאילו היא שלחה אותך.
רינה, אני הבן השלישי שהיא נפרדת ממנו.
נכון.
והיא נשארת עם שלושת האחיות הצעירות ועם אבא, והיא... לא מתרפקת עליי, לא בוכה, ככה בתפיחה על הגב, היא מוסרת אותי לידי המבריחים הציונים, מכניסים אותו לאוטו, ומתחילים לנסוע, ואני מסתובב לראות מהחלון האחורי, אני רואה בעיני הדמעות, זהו, זה כל מה שרשתה לעצמה, שאני אראה כשאני בורח. זהו, ומביאים אותי באמת לתחנת הרכבת בבגדד, ואני נוסע מבגדד לבצרה, מתחבא בבית של משפחה יהודית שם, אחרי 9 ימים אני בורח מביתם, מבריחים אותי. שני בדואים עם שני פעילים של המחתרת הציונית, מבצרה דרך המדבר הערבי הגדול, לשאטל ערב, בשאטל ערב חכה סירה, מעבירה אותי לצד השני, עדיין זה עיראק, הולכים, הולכים, לילה שלם הלכתי עם נעליים של בית ספר, עוד לא היה לי נעלי צנחנים כמו שיש לי, מאז, שהלכתי לצבא כמובן, ועברתי את כל הלילה הזה, ועברתי את שאט אל ערב, בסוף הגענו לעיר שנקראת ההואז, שם ישנתי 3 ימים בית הכנסת, של היהודים בהואז, משם ברכבת לטהרן, והגעתי לבית הקברות של יהודי טהרן, שנקרא בפרסית בהשתיה. לא ידעתי את זה עד שהפרסים פה גילו לי, ושם הייתי 4 חודשים בבית הקברות של יהודי טהרן,
לא
עם, עם עוד עיראקים שברחו, אבל אני הייתי ילד יחידי שלא היה לו לא הורים, לא אח, לא אחות.
אבל איך הסתדרת כל
היום? התארגנתי, ממש התארגנתי ב... זה יצר שרידות כזה, אתה מגיע...
כאילו התגעגעת להורים, בכית...
לא. רינה, שם לא בכיתי. הבכי היחידי שבכיתי, לאורך כל הבריחה, זה היה רק ביום שישי, כשהגעתי לבצרה, בבית של המשפחה, ולפנות ערב, ממש, עם המשפחה בחינת שולחן השבת, עם מפה לבנה, עם הסכום היפה, עם הדליקת הנרות,
ואתה מתגעגע לאמא שלך?
לא, ואז כולם נקראים לשולחן, סביב השולחן הוא רואה אבא ואימא ואחים ואחיות, ואני נקרא לשולחן ואני לא מצליח לעקור את עצמי מהמזרון, אני כמו מאובן. אני זוכר את ההרגשה הזאת עד היום, לא מצליח להניע עבר בגופי, ואני מתחיל לבכות. ואבי המשפחה מפסיק את הקידוש ברוב טובו, בא ותופך לי על הגב ואומר לי, אבני אב, בני בושה, פה מתקיים קידוש ואתה בוכה? לוקחתי לברז ואני שוטף את הפנים, מתעשת ומצטרף שולחן השבת. מתי בעצם נשנקתי מבכי? כשהוא שר את אשת חיל. כי כל שישי אבא שלי ישר לאמא שלי את אשת חיל מהתחלה עד הסוף. אני מכיר את זה מהתחלה עד הסוף. אשת חיל, מי ימצא וחוק בני בך, בטח בעלי בעלה, ושאלה לא יחסר גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה, דרשה, צמר ופשטים. בטס בחבץ כפיה, הייתה קוני עוד סוחר. אם מרחק, תביא לך מבטה, קום בעוד לילה. טוב, את רוצה עד הסוף? אין לי בעיה, אני אשאר את זה עד הסוף. מדי פעם שהבת שלי חזרה בתשובה, הייתי אשאר את זה אצלה.
הבת שלך חזרה בתשובה.
בקבלת השבת, כן, בקידוש. זהו, ואז אני, אחרי 4 חודשים בית הקברות, מעליתי על מטוס, ואני טס לישראל. ואני... לא יודע את נפשי, אני מסתכל דרך החלון, שאני על יד החלון, ואני רואה שאני מעל העננים. אני אומר, וואו, איך זה יכול להיות? מעל העננים יש רק אחד, רק אלוהים, ואני בדרך אליו. איזה כיף, איזה הרגשה נהדרת. ואני מגיע לשדה התעופה, לוד, נוחת, לא מחכה לי אח שלי, מה מחכה לי? אוטובוס של אגד. כזה עם ידיד כזאת.
את כבר הבנת שלא הגעת לאלוהים.
לא, לא הגעתי, הגעתי לישראל.
כן.
באמת חיכה אוטובוס של אגד, לקח אותי לחיפה, עוד לא
כל
היה...
כל זה מה, זה עליית הנוער? מה, באיזה מסגרת זה היה זה, כל הדבר
זה הכל,
הזה?
זה הכל תורה ציונית החשאית כן, בעיראק, אוקיי. עם, עם ממשלת אוקיי. ישראל, כבר הייתה ממשלה בישראל. כן. שלומי ליל היה מאוד מעורב.
איזה שנה זו הייתה?
1950. הגעתי ב-16 לאפריל 1950. נסעתי לשער עלייה, כאמור, הלכתי מצריף לצריף, אמרתי, איתן כהן, אליהו כהן, איתן כהן, אליהו כהן, הגעתי לצריף של הקיבוצים, אמרו לי, תבוא מחר בבוקר, אולי הוא יבוא, ואני בא ואני פוגש את האח שלי.
הוא כן היה שם?
הוא בא, הוא בא מדי פעם, הוא גם ידע שאני בורח.
הוא ידע שאתה צריך
מסתבר
להגיע?
מסתבר שהוא עקב אחריי לאורך כל הדרך. כל,
איפה אתה בא הדרך?
מאחר במזכירות ה... מזכירות ה... נו... בית הקברות שם בטהרן, הקדימו לי את הטיסה, כנראה בכמה ימים, הוא לא ידע שהקדמתי. ואז הוא חשד שאולי הקדמתי, והוא בא ופגשתי. ואז הוא לקח אותי מתחת לגדר של ה...
איך הייתה הפגישה?
הסיע אותי לקיבוץ.
איך הייתה הפגישה?
הייתה פגישה מאוד מרגשת, מדהימה. פעם ראשונה, רינה, שאח הבכור שלי מחבק אותי. אין דבר כזה בעיראק. בן בכור זה בכלל לא אחד הבנים, זה סגן אלוהים. אף אחד לא נגע בו, הוא היה תמיד מורם מעם. אגב, לא רק במשפחה שלנו, בכל המשפחה של אבא. הוא היה הבן של אבא, שאבא היה הבכור.
בכור בין הבנים
של,
שלו.
של הבנים, כן. ולכן הוא היה מלך הבנים. מי בכלל ייגע בו? אז פעם ראשונה בחיים, הוא מחבק אותי ואני רואה בעיניים שלו דמעות. אני לעולם אזכור את הדמעות האלה של איתן, כי באמת זה מלווה אותי תמיד, כהפגנת האחוות, אחים, אחי משמעותית בחיים. זהו, ואז הוא לוקח אותי לגן שמואל, ואני רואה, נכנס לחדר אוכל, מדבר עם החברים, כנראה דיבר אתם בעברית, לא הבנתי אף מילה, כנראה אמר להם שאני ברחתי מעיראק, והנה הגעתי, ואני רואה שהם מלטפים לי את הראש. חברי הקיבוץ, מלטפים לי את הראש, ואני מתרגש, ואני לא מבין. למה אנשים האלה באים לאכול באולם הזה? מה, אין להם אוכל בבית? ככה היו מושגים שלי על קיבוץ. כלום, אפס.
כלום לא יודעת.
כעבור 20 שנה הייתי מזכיר הקיבוץ.
והיית סעיד עוד.
לא, באותו לילה למחרת בעצם החלפתי את זה לרן. גם זה סיפור. כי הגעתי...
אני חכה לפני זה. ואבא שלך בכל הסיפור הזה...
אבא שלי זה סיפור נהדר, כי לא עשו כלום בבית בלי אבא. הכל היה רק בהסכמתו או בהוראותו, אבל מי שניהלה את כל הדברים באמת, זאת אמא. זאת אומרת, אני לא הייתי בורח בלי שהוא היה אומר כן. אבל הוא לא אמר לי אף מילה. אפילו לא נפרד ממני.
לא נפרד.
לא, ואני לא נפרדתי ממנו. ואני כותב באמת בספר איך אני... מתחיל לברוח, ואני בכלל נזכר שלא נפרדתי מאבא, וגם לא נפרדתי מהאחיות שלי. כי אמא הסתירה מהם את העובדה שברחתי. רק לימים היא דיברה איתם על זה שברחתי.
כי היא לא רצתה שזה ילוף.
כן, היא לא רצתה גם שיבואו השוטרים, ישאלו איפה סעיד, ומי שתקפור תגידו בישראל. אז אבא שלט בכל, אבל מי שנעלה את כל הדברים, מטעמו זאת אמא. ככה זה. ולימים באמת הוא גם מגיע לישראל.
אבל רגע, חכה, ואז קראו לחרן, ואז היית בקיבוץ.
כן, גדלתי בקיבוץ.
והתגעגעת לאמא, התגעגעת לאמא.
התגעגעתי מאוד, גם אליהם וגם ליעקב בכלא.
לא היה לך קשר איתם.
לא, שום קשר. רק כל זה עניינתי מתי הם יגיעו.
לא ידעת מה קורה עם יעקב בכלא.
תראי, להפתעתי, הייתי בטוח שהם יגיעו רק עוד כמה שנים. להפתעתי נרקם כל ההסכם הזה עם ממשלת עיראק שהיהודים יעלו וייצאו, וממש כעבור כמה חודשים, איתן, אחי הבכור, אליהו, אומר לי שנרקם קשר שאולי ההורים יוכלו לצאת, וגם הם יבואו אחרי שיעקב ישתחרר מהכלא. מה הסתבר? אמא שחדה את השופט, והוא אמיר לו את שנות הכלא בשנה אחת בכלא, ואחר כך הוא רוצה להתייצב כל שני וחמישי במשטרה. אחרי שנה הוא יצא מהכלא. ביום שני הוא הלך למשטרה, התייצב. ביום שלישי התנועה עלתה אותו על מטוס שטס לישראל במקום נער שברח שנה קודם. ופתאום הוא מופיע, גם הוא מופיע באמצע קיבוץ גן שמואל. אני כמעט מתעלף.
פתאום...
אני יודע שאח שלי בכלא בבגדד.
פתאום אתה רואה
פתאום
אותו...
באמצע הקיבוץ.
אתה פוגש אותו ככה?
כן, וגם הוא בא בבטל דרס הזה, המאוד מסורתי של יהודי עיראק, ואני לא מבין איך זה העיראקי הזה, האח שלי, האהוב, כל כך מעונה, נמצא אצלי בתוך הקיבוץ. ואז גם הוא מתערב אחרי...
כמה שנים, כמה זמן אחרי שהיית בקיבוץ הוא הגיע?
כמה, דם, חצי שנה, שנה, okay. לא זוכר, 13 okay. שנה.
כבר היית כזה עברית וזה וככה?
כן, כבר ישר דיברנו עברית. מה okay. שאף פעם לא דיברנו בירה, כי לא ידעתי אף מילה בעברית. הוא ידע עברית כי הוא למד בתנועה. זהו, ומיד הפכנו שלושה בנים בקיבוץ, כשההורים שלנו והאחיות שלנו עדיין בעיראק, אחרי שבועיים, גם הם עלו לארץ ומגיעו לשער עלייה, ואנחנו שלושה בנים, רינה, באים לקבל את ההורים בשעה לזה, זה הדעת לא תופסת. תמיד זה הורים מקבלים את הילדים.
איפה קיבלתם אותם?
באוהל, באוהל בשער עלייה, על יד חיפה.
הלכתם לשם לפגוש אותם?
כן, עלינו אליהם לשם, נכנסנו מתחת לגדר, לא בשער, כי לא נותנים. אליהו, אח הגדול, מצא את האוהל שלהם, ושלושתנו באנו לשם, והייתה התפרצות של שמחה ובכי, אמא שלי גם בכתה וגם צחקה ביחד. את התמונה הזאת אני לעולם לא אשכח. הייתה מאושרת ומיוסרת ביחד. היא ניצחה את כל העולם. היא הצילה את שלושת הבנים שלה. וזה נכון, היא הצילה את שלושתנו. ובסוף הצילה גם את האחיות וגם את האבא. אני רואה שגם לך זה גורם לדבר. טוב, אני מתאפק, מה אני יכול לעשות? אני מאוד מתרגש. אבל באמת, כן, זה מפגש מדהים. מדהים.
אני מדמיינת לי את הפגישה הזאת.
שאני לעולם לא אשכח אותו. כן, וזה... ולימים, אבא מתחיל לעבוד ברכבת, שבה הוא עבד גם בעיראק, בחיפה, כבר
בעצם,
משאר עלייה.
אבל בעצם רן, אתה לא חי עם ההורים שלך.
לא.
אפילו לא יום אחד.
לא, לא, זה לא צריך להגזים.
כאילו, אתה בשלב, בקיבוץ.
בשלב מסוים, אני בקיבוץ. אבל כעבור כמה שנים, שכבר חזרתי מהצבא, עמידר הציע להורים שלי לקנות את הדירה שלהם. ולא היה להם
כסף. איפה זה היה? באקו?
באקו. ממש מול גבעת נפוליון.
הם היו קוראים לך עוד סעיד, אבל.
לא, רן.
הם קראו לך גם רן
ההורים? אפילו אמא כבר התרגלה לקרוא לי רן. גם רן וגם סעיד.
כן.
שהייתה מדברת עליי עם אבא, הייתה אומרת סעיד. שהייתה קוראת לי, הייתה כבר קוראת לי רן.
אוקיי.
ואז ביקשתי חופשה מהקיבוץ, יצאתי לעבוד בתור פועל בניין, הרווחתי כסף, והבאתי אותו להורים, והם בעזרת איתן ויעקב, שגם הם נתנו כסף, קנינו להם את הדירה,
באקו.
בדיור הציבורי באקו, והפכה להיות שלהם, וגם שיפצנו להם אותה. אז תרחבנו בעוד חדר, ובעוד מרפסת, הייתה דירה מאוד מאוד קטנה, ממש 32 מטר או משהו כזה.
כזאת קטנה?
קטנטונת, חדר וחצי, אבא ואמא ושלוש בנות, גם בנות, האחותי הגדולה כבר התחילה להתבגר, לצערי נפטרה אחרי זה, כנראה מפוליו, לא יודע ממה, קיבלה שיתוק הרגליים, סבלה נורא, זה היה טראומה מאוד מאוד גדולה לאמא שלי, ולכולנו כמובן, היא קבורה עד היום באקו. מחליפה את השם מקלמנטין לצביה. והיא קבורה בתור קלמנטין צביה. כל פעם שאני מגיע לבקר את הקבר של ההורים שלי, לעלות לקבר של ההורים שלי, אני מבקר גם את הקבר שלה, וזה מאוד מאוד מרגש אותי. לא הספקתי אפילו להיפרד ממנה. אבל הם שם, כן, שם חיו, גדלו את הבנות.
כל חייהם הם חיו באקו.
אז עכשיו, שעבדתי בתור פועל בניין, ועבדתי בתור פועל בניין גם בקיבוצים שומרת ועברון, אז הייתי ישן אצל ההורים, ועם אופניים נוסע לאורך הדרך, עד הקיבוצים, עובד, חוזר אליהם, שם ישנתי. זהו, אחרי זה שיפצנו להם את הדירה, את הבית, אז בכלל טוב.
אבל הם האריכו ימים, ההורים שלך?
אבא, לא. אבא שלי זה סיפור נורא, איך הוא מת. אבא עבד מגיל 17 ללא הפסקה כל חייו. בגיל 17, אבא שלו, סבא שלי, נפטר. והוא נשאר הבן הגדול, עם שלוש, לא, ארבע אחיות, ואח צעיר. ואמא, אין מי שיפרנס, גם המשיך ללמוד, וגם יצא לעבודה, פרנס את המשפחה כולה, בסוף הוא התחתן, חיתן את ארבעת אחיותיו, חיתן גם את אחיו הצעיר, גידל את כולנו, כל חייו עבד. עד שעלה לארץ, שהוא הגיע לשער עלייה, הוא אומר לאח שלי, אליהו, אני מוכרח לעבוד. הוא לא יכל לסבול יום אחד שהוא לא עובד. טוב, איתן מסכן היה באמת בצרה. הגיע לקיבוץ, אמרו לו, מה אבא שלך עבד? אמר לו, עבד ברכבת בבגדד. הוא אמר, מה הבעיה? חבר ועד הפועלים ברכבת ישראל בחיפה, הוא חבר מפם, תלך אליו, יסדר לו עבודה. וכך היה, הוא הגיע לחיפה מזרח, שם היה כנראה את ההנהלה, הוא יושב בחדר, בחדר המתנה, עוברים שני גברים, אחד בלונדיני והשני שחום ישראלי. הבלונדיני מסתובב, רואה את אבא שלו, אומר לו, are you Mr. Cohen? אתה אדון כהן? הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אני עבדתי תחתיך בבגדד.
וואו.
אז הוא, מה אתה עושה פה? אז אבא אומר לו, באתי לחפש עבודה, הוא אומר לו, התקבלת בו. מכניס אותו לחדר שלו, בסוף הוא מתקבל באמת לעבודה, והוא מתחיל לעבוד ברכבת משער עלייה, עוד לפני שהיה לו אוהל. אחרי זה עברו לאוהל במעברה באקו, והיה עולה כל יום לרכבת באקו, נוסע לחיפה, עובד, חוזר למעברה לאוהל באקו, ככה עבד כל חייו, עד גיל 67. בגיל 67 הוא הגיע ליום האחרון של העבודה, אמא הכינה לו איזה תופינים כאלה, לכבד בהם את חבריו לעבודה, הוא הגיע ברכבת לחיפה, שם את התופינים על השולחן, קיבל את כיף לב ומת.
וואו!
הוא לא יכול לשאת את זה שהוא
לא
יעבוד. הוא התחנן על נפשו. אפילו אח שלי, שהיה כבר מאוד בכיר במוסד, השתמש בכל הפרוטקציה שהייתה לו כדי שימשיך לעבוד. אז הוא צריך להאריך לו את הפרישה מגיל 65 לגיל 67. אבל בגיל 67 הוא כבר לא הצליח. ואבא שלי לא יכול לשאת את זה שלמחרת הוא לא חוזר לעבודה, קיבל התקף לב, תוך 24 שעות הוא מת. הספקתי לבוא מהקיבוץ אליו, לבקר אותו ברמב"ם בחיפה, והוא אמר לי, אבני, זה לא היה בחשבון. ואח שלי בא מפריז, היה מפקד המוסד בפריז, באירופה, הוא הספיק להגיע ולראות אותו שניות לפני שהוא נפטר. קיבל תקף לב ומת. ב-82, אחרי שחזרתי מלחמת לבנון, אמא שלי מתה. זה כבר היה אחרי שגם האחיות שלי העבירו אותה לגור בקרמיאל. הספקתי לבקר אותה. הספיקה לראות שנולד לי הבן שלי יאיר, שקראנו לו גם יאיר יצחק. והיא נתנה לי עבורו את טבעת הנישואים של אבא שלי, עד היום הוא הולך עם זה על היד. עכשיו אני כמעט בוכה.
אה, באמת?
עד היום הוא הולך עם הטבעת הזאת של אבא שלי על היד, על אצבעות יד שלו. והוא לא מאמין, הוא לא דתי. הוא כן מאמין, אבל לא דתי. חי בהר המסע, שם על יד ערד.
ממה
היא? הוא נקרא יאיר יצחק על שם אבא.
בת כמה היא הייתה?
אמא? אמא הייתה בת 78, משהו כזה, לא יותר.
גם לא מאוד.
לא, ממש לא מאוד.
חלתה או מה?
כן, חלתה בסרטן בכבד. כן, עברה חיים מאוד לא קלים, אבל אני מוכן להגיד שאני חושב שהייתה מאושרת. בזכות הנישואים שלה עם אבא שלי, ובזכותנו שהיא גידלה אותנו. היא ראתה כל אחד מאיתנו באמת באמת טובו. איתן כבר היה ממש מפקד בכיר במוסד, יעקב כבר היה בוגר הטכניקום בז'נבה, אחרי שהתחתן עם אישה בת ז'נבה, ונסע שם לרפא את הבת שלו, שהיום היא כבר רופאה בישראל, אבל היה שם, הסתדר, התארגן, ראתה אותי נשוי עם שתי בנות, לא זכתה לראות אותי חבר כנסת, גם לא זכתה לראות אותי שר בממשלה, אבל אני יכול לגלות לך, מאחר ולוויתי אותי גם בפוליטיקה, שלמחת שנשבעתי כשר תעשייה ומסחר, בממשלת אהוד ברק, למחת בבוקר עלינו כל האחים לקבר של ההורים. באקו, כן. זהו. אז בסוף כתבתי ספר שקראתי לו סעיד. האמת בהתחלה התכוונתי לכתוב משהו שישאר לנכדים שלי. אמרתי, עברתי חיים כאלה מיוחדים, אשאיר להם איזשהו זיכרון. ולא הוציא אותו. ולימים הראיתי את זה לאלי אמיר וליוסי אלפי, והייתה לי חברות אישית מאוד קרובה לעמוס עוז, אז שלחתי לו גם. בסוף כשקראתי את הספר סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, כל כך נפעמתי, אמרתי לעצמי, מה, אני לא מתבייש שאני אוציא ספר עליי? אחרי הספר הזה, מה?
מה זה קשור? אני קראתי
לא, את תשמעי, ואני רמתי עליו טלפון לעמוס. אמרתי לו כמה התרגשתי, אמרתי לו בסוף, אמרתי לו, עמוס, עכשיו אני בטוח לא מוציא את הספר שלי. וזו הפעם היחידה בחיים שלי שעמוס עוז ממש צעק עליי. צעק. רן, אל תבלבל את המוח, תוציא את הספר. אני אומר לך, תוציא את הספר. הוא אמר לי, כמעט פקודה, אני כבר פוקד עליך להוציא את הספר. ובאמת, גם אלי אמיר מאוד מאוד שידל אותי, גם יוסי אלפי, בסוף קראו את הספר ואמרו לי שהוא טוב, אז
הוצאתי אותו. אני גם קראתי אותו, ואני מודה ש... וגם ש... אני זוכרת שבזמן אמת סימסתי לך כמה נהניתי מהספר.
זהו, אז באמת לאחרונה יצאה מהדורה שביעית, והוא ממשיך לזרום, אני גם ממשיך להרצות על הרקע לספר, על גלות בבל, על יהודי עיראק, על המחתרת הציונית, ואני עדיין מתרגש בכל הרצאה, ו...
ואתה נזכר
הרבה. אין כמעט שבוע שאין לי שתי הרצאות על זה.
אז, אתה אז ההורים נוכחים הרבה בחיים שלך.
כל כן. חיי הם נוכחים. אין לי, את לא יכולה לתאר לעצמך כמה פעמים במהלך 25 שנים שלי בכנסת, שהייתי בקשיים הכי גדולים בכל מצב. נכנסתי לכנסת, באמת הייתי ממש טירון. ושני ה... שני הפרטנרים שלי בכנסת היו לא פחות ולא יותר, שני הכי, הכי מבריקים בכנסת, שולמית אלוני ויוסי שרי. עם העברית הנהדרת שלהם, עם היכולת שלהם, הידע שלהם. ופתאום, גם על ידם התחלתי לצמוח, ולשמחתי למדתי מהם, וגם הם באמת לימים מאוד, מאוד מאוד טיפחו אותי, והעברתי את החוקים החברתיים הכי חשובים בעיניי. אני העברתי את חוק שכר המינימום הראשון בישראל. ממשלה של ליכוד ועבודה ביחד הייתה נגד. ישראל קיסר, מזכ"ל הסתדרות, היה נגד. ואני כפיתי את זה עליו. ואני גאה על זה. ואחרי זה חוקקתי את חוק... חוק ביטוח... לא, חוק זכויות החולה. גם זה, שושנה ארבלי אלבוזינו הייתה שרת הבריאות והייתה נגד. ואני שברתי אותה. ואני שמח שהבאת את זה. וכיוון שהחוק שאני הכי גאה עליו,
חוק
זה חוק הדיור הציבורי, שבזכותי יותר מ-70 אלף משפחות הן בעלות דירה בישראל, וסמי מיכאל אמר לי,
אמא שלי קנתה את הדירה מהמידה.
רן, מי שיש לו בית, יש לו מולדת.
נכון.
מי שאין לו בית, אין לו מולדת. ואני גאה ש-76 אלף משפחות קנו את הדירות שלהם בזכות החוק שלי. זה מאבא ואמא. זה נכון שזה גם מחינוך הסוציאליסטי שלי בקיבוץ, אבל זה מאבא ואמא מבגדד. ואני מאוד גאה על זה.
רן כהן, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. זה היה מאוד מרגש.
תודה רבה
מאוד
לך.
ומעניין.
ובהצלחה.
תודה רבה.